רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, אני גיל חובב, אנחנו באוכל ישראל. תכף מתחילים.
חובב הוא אוכל ישראל, עם המלצות על מסעדות שוות ועם מתכונים שכדאי לבשל עכשיו.
כן, אז שלום, גיל חובב, אוכל ישראל, כרגיל אנחנו מתחילים בצפירת הרגעה, אין צורך לרשום מה שאני אומר, גם כי אני לא כזה חכם, וגם כי הכל רשום במילא, באתר האינטרנט שלי, אנחנו מדברים על אוכל, על מה ש... שווה לאכול הן במסעדות והן בהכנה עצמית בבית, ולאתר שלי קוראים foodspy.co.il, כלומר foodspy.co.il. שם תוכלו למצוא את כל הפרטים ואפילו תמונות, אבל עכשיו בואו נדבר על מה שלשמו התכנסנו. מסעדה חדשה, חמודה וסודית בתל אביב. המסעדה נקראת נטשקה, נכון, זיהיתם נכון, מדובר במסעדה רוסית של אם וביתה. האמא מבשלת והבת, הייתי אומר מופקדת על הפלור, אבל הפלור של המסעדה הוא כל כך זהיר שהבת מופקדת יותר על קשרי לקוחות, שזה להגיש את האוכל ולדבר עם אנשים בנועם גדול. קודם כל העיצוב של המסעדה הוא נורא חמוד, יש קיר מאוד דומיננטי צהוב, ועליו מודבקות תמונות מתוך מגזינים רוסיים, כמו שפעם היינו בצבא מדביקים את כפולת האמצע של במחנה, כדי לקשט את החדר בבסיס, כך בנטשקה כל מיני תמונות רוסיות אופייניות, זה נורא נורא חמוד ועם ניחוח של פעם. אבל עוד לפני שנזכה לראות את הקיר הצהוב הזה, די קשה למצוא את המסעדה. היא נמצאת ברחוב זבולון 30, שזה בפעתי שוק לוינסקי, אין לה שלט בחזית, אז תזכרו, זבולון 30, תלכו לפי הכתובת, ואז תגיעו, תציצו מחלון הראווה, אם זה דומה למסעדונת, תיכנסו פנימה ותשאלו אם יש אוכל. ולמה אני אומר תשאלו אם יש אוכל? כי לא תמיד יש. המסעדה פתוחה לצהריים וערב, כל ימות השבוע, ביום ראשון היא לא פתוחה לצהריים, ביום ראשון האם והבת נחות. אז מ-12 בצהריים אתם יכולים להיכנס כבר למסעדה ולשאול אם יש אוכל. אבל לפעמים יש ולפעמים אין. לפעמים מפרטים לך את כל המנו, כן? את כל התפריט, ואז אומרים, אבל יש רק זה וזה, ולפעמים גם זה וזה לא נמצאים. זה קצת עניין של מזל, וגם קצת עניין של סבלנות. כי את כל האוכל מכינים במקום, והגברת שעובדת במטבח עובדת קשה מאוד ועל מתח של טריות, אז יש בהחלט שכר להמתנה, אבל לפעמים, קחו בחשבון, ההמתנה יכולה להיות ארוכה. מה עושים? שותים כוס בירה, מגלגלים שיחה עצלה ומחכים, ובעיקר מזמינים ממה שיש. אני... הזמנתי כבד קצוץ, זוכרים שהייתה פעם מנה כזאת, כבד קצוץ, היא כבר לא קיימת במסעדות. היא יצאה לחלוטין מן האופנה, אוכלים אותה רק בשבת אצל הדודים. עכשיו הנה יש מסעדה שמגישה כבד קצוץ, ממש כמו של פעם, עם הרבה בצל מטוגן, ומעליו מפוזר בצל טרי, וקצת מלפפונים חמוצים, וקצת מלפפונים ועגבניות שמקשטים, מנה חמודה נורא, זה פלוס לחם ואתה כבר מאושר. ואחר כך אפשר ללכת על כל המרקים של הרוסים, אתם יודעים, חרצ'ו ובורשט וכל הדברים האלה. אני מחור לכופתאות של הרוסים, לוורייניקס ולפלמני ולכל הדברים האלה, בעיקר כי זה המון עבודה לעשות את זה בבית, גם צריך ידיים מאוד מאוד מיומנות, כדי שהבצק יהיה מישי מספיק, דקיק מספיק, לא יקרה, יהיה ממולה במידה הנכונה של מילוי, וגם כי זה לא מהעדה שלי, אז אני אוהב לצרוך את זה, אבל אני לא יודע להכין את זה בבית. בנטשקה, הכיסונים האלה, הכופתאות האלה, הם המומחיות. אפשר לאכול אותם ממולאים בבשר, ומדובר בבשר קצוץ, או כפי שהארסים אומרים, בשר קצקוץ, וזה הרבה יותר מוצלח מאשר מחית של בשר תחון דק מדי. ואפשר לאכול אותן ממולאות בפירה, ואפשר לאכול אותן ממולאות במילוי של גבינה. נותנים לך רטבונים קטנים 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 כאלה בצד, של עגבניות או של חומץ, וזה טעים שבא לך לבכות. עכשיו יש גם גרסאות מטוגנות וכולי, אני אוהב את הגרסה העננית, הזקה, המעודה או המבושלת במים רותחים. זה הרבה 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 יותר נאמן לטיבו ולטבעו של המטבח הרוסי, שהוא יש בו איזה רכות שמרגישים ברטט של 3 או 4 סנטרים. תחשבו על בשלנית, רוסית, שזו אגב לא הגברת שעומדת במטבח של נטשקה, הגברת שעומדת במטבח של נטשקה נראית כמו דוגמנית. אבל אם אנחנו חושבים על מבשלות רוסיות, ממות כאלה, עם שומה ועם 4 סנטרים ועם ציצים בגודל של נוסעת מטוסים, חיבוק אחד מהן ואתה מאושר. והכופתאות האלה הן החיבוק הזה. ולו בשבילן שווה להגיע למסעדת נטשקה שנמצאת ברחוב זבולון 30 בתל אביב. המחיר הוא זיל הזול, ההגשה יפה וביתית ונעימה, והאוכל שפתיים ישקו. עד כאן המלצת המסעדה שלנו להפעם, פרסומות וחזרנו.
התעשייה הישראלית נמצאת במשבר. בעשור האחרון, בעקבות עליית יוקר הייצור בתעשייה, שמושפע מעליית מחירי המים, הארנונה, מחסור בעובדים והרבה רגולציה, נסגרו 18,000 מפעלים. התאחדות התעשיינים קוראת למנהיגיה של ישראל לקחת דוגמה ממנהיגים בולטים בעולם, שכבר הבינו שבלי תעשייה אין כלכלה. כדי ללמוד עוד על תרומת התעשייה המקומית לצמיחה כלכלית אמיתית, בקרו בדף הפייסבוק של התאחדות התעשיינים. חפשו התאחדות התעשיינים בפייסבוק.
חזרנו, אנחנו בחלק השני של אוכל ישראל, החלק שמוקדש למתכון. אבל עוד לפני שנדבר על המתכון שנאכל היום, והוא כמובן יהיה רוסי בהשראת נטשקה, אני רוצה לדבר על שני ספרים שמאוד מאוד 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 כדאי שיהיו על המדף. אחד ממש חדש דנדש, ראה אור לפני ימים אחדים, הוא נקרא סבבה, ותאמינו או לא, הוא ספר הבישול הישראלי הטוב ביותר בכל הזמנים. אני בהחלט מוכן להתחייב על ההגדרה הזו, ואת זה אומר בחור שהוציא 12 ספרי בישול ישראליים, הוא יותר טוב מכל ספרי הבישול שלי, גם אם נערום אותם לערמה גדולה. הוא כתוב באנגלית, את הספר הוציא הבחורה בשם עדינה ססמן, שכתבה הרבה מאוד על אוכל בארצות הברית, ואז בעקבות האהבה עלתה ארצה, התחתנה, והיא גרה ליד שוק הקרמל בתל אביב, והספר של הסבבה הוא מבט אמריקאי, ידעני, מפוקח ונבון וחכם ויצירתי ואוהב על אוכל ישראלי ועל שוק הקרמל. יש בו את כל הקלאסיקות הישראליות, אבל הכל, אני לא רוצה להגיד עם טוויסט, כי הרבה פעמים אני לא יכול לסבול שעושים טוויסט במתכונים קלאסיים. כי אם מישהו אומר לי, גיליתי שהסוד לחמין טוב הוא כמון, אז אני יודע שהוא הרס את הכמון. ואם מישהו אומר לי שאני מבין שהסוד לסופריטו טוב הוא, אני יודע מה, במקום לעשות אותו עם תפוחי אדמה, לעשות אותו עם קולורבי, אז אני אומר, אבל נשמה, למה אתה מציק? אלה לא המתכונים של עדינה ססמן בסבבה, המתכונים שלה הם מתכונים אמיתיים ואוהבים ונכונים ומדויקים, הם פשוט באים עם כל כך הרבה ידע שזה מצליח עוד יותר. הספר הוא יפהפה, צילם אותו בכיר צלמי האוכל בארץ, דן פרץ. כפי שאמרתי, הוא ראה אור באנגלית, בהוצאה אמריקאית מאוד מכובדת, אפשר לקנות אותו בטח באמזון, בארץ אני חושב שעוד לא בחנויות. ולמה אני ממליץ לכם על ספר באנגלית? כי זו המתנה האידיאלית כשנוסעים לחול ורוצים להביא מתנה ישראלית, אבל לחברים שאינם דוברי עברית, קנו להם את סבבה מאת עדינה ססמן, תאמינו לי, עשיתם להם את החיים יפים. עוד ספר שאני רוצה להמליץ לכם, וזה כבר קשור למה שאכלנו בנטשקה ומה שנבשל היום, ספר שנקרא אומנות הבישול הסובייטי. זה כן בעברית, למרות שהספר נכתב באנגלית, על ידי גברת בשם אניה וון ברמזן, שתאמינו או לא, למרות השם הזה היא יהודיה. אניה וון ברמזן כתבה את אומנות הבישול הסובייטי, לא כספר בישול, יש בו מתכונים, אבל יש בו בעיקר פרוזה. הוא ספר שמתאר, כפי שהיא קוראת לזה, 100 שנות רעב ברוסיה. מנפילת הצארים עד נפילת הקומוניזם, 100 שנים שבהם ההמונים ברוסיה עברו מניפולציות על ידי השלטונות דרך הרעבה, או פשוט דרך שיווק לא מספיק מתוקתק של אוכל שיצר רעב. זה ספר על אהבה ועל היסטוריה ועל נפש האדם, ועל הרוסיות. ומה שמקסים ברוסיות הזו זה שאניה וון ברמזן נולדה במוסקבה, גדלה במשפחה חד-הורית, כפי שמקובל בהרבה משפחות רוסיות, עם אימא, וכשהיא הייתה בת 14, אימא שלה הצליחה למלט אותן, כשהמסך הברזל עוד היה בריון מאוד, לארצות הברית. הגיעה אניה וון ברמזן בת ה-14 ממוסקבה לארצות הברית, והבינה שהיא לא יכולה לסבול את ארצות הברית, ושהיא רק רוצה לחזור לרוסיה. והספר הזה הוא על הכמיהה של הנפש הרוסית בחזרה לרוסיה, ועל הרבה התפקחויות שקורות בדרך, אבל אין בו שום שנאת רוסיה, להפך. יש בו אהבת רוסיה, ולכן הוא עובר אמין כל כך וחכם כל כך. אחד המתכונים שמופיעים בספר הוא המתכון לסלט אוליבייה. סלט אוליבייה שהוא קלאסיקה של הקלאסיקה של הקלאסיקה של הבישול הרוסי, ואגב גם של המטבח הצהלי. האמת שמאותה סיבה, כי זה סלט שפשוט קוצצים לתוכו את כל מה שיש, הוא סלט של עוני. סלט אוליבייה התחיל כסלט של עשירים בתקופת הצארים בסנט פטרסבורג, והוא התבסס על לנגוסטינים ועל בשר ציפורי צייד, היו עורמים ככה ערמות של בשר לנגוסטינים ורוד ובשר צייד כזה חום בהיר במרכז הצלחת, ואז מסביב ערמות קטנות ומדוגמות של מלפפונים חמוצים קצוצים, בצל חי קצוץ, בצל ירוק קצוץ, אפונה וכו' וכו', ורוטב מאוד מאוד עדין של שמנת וביצים וכו'. באו סוחרי מוסקבה, שהם, כפי שכל רוסי יגיד לכם, עדר של וחשים, מלאי שמחת חיים, ועשו מסלט אוליבייה קווץ', במקום העיצוב שדיברתי עליו, שנראה כמו ויטרינה של תכשיטן, הם פשוט קפצ'צ'ו את הכל ושמו אותו בקערה ויאללה אכלו. זה יצא מאוד מאוד טעים, אבל הרבה פחות מלכותי. ואז זה נדחק מן הבישול הרוסי לגמרי החוצה, כי אחרי נפילת הצארים, המטבח הסובייטי רצה להתנקר לבישול המושחת של תקופת הצארים, והסלט קצת נשכח. אחר כך הוא התגנב בחזרה אל המטבח הרוסי או אל המטבחים הרוסיים, אבל לא היו המצרכים. איפה היו לנגוסטינים? איפה היו ציפורי צייד? איפה היו רוטבי שמנת מעודנים? מה פתאום? ברוסיה הסובייטית אכלת מה שהצלחת להשיג. זהו. אז עשו את הסלט עם המון המון תחליפים. את הצבע הכתום של הלנגוסטינים השיגו מגזר מבושל. והעמיסו את הסלט בטונות של תפוחי אדמה מורתחים וקצוצים, ותנו לי להגיד לכם משהו על בישול, אין דבר שתפוחי אדמה לא משפרים אותו. לדעתי גם גלידה עם תפוחי אדמה עליה, זה עוד יותר טעים. התברר שסלט אוליביה, או כפי שהרוסים קוראים לו סלט אוליביה, בגרסה הסובייטית, הוא ממש מעולה. והרוטב שלו הוכן ממיונז, הרוסים מאוד טובים במיונז, אגב, מיונז רוסי הוא מאוד טעים, והסלט הזה תפס היטב במטבחי ברית המועצות הסובייטית, כשאת מעט הבשר שעדיין שמרו בתוך הסלט, כל פעם אלתרו ממה שהיה. אז לפעמים זה יכול להיות סלמון מאושן קצוץ, לפעמים זה יכול להיות שאריות של עוף קצוצות, לפעמים דג כבוש אחר קצוץ, אפילו דגים משימורים. מה שאפשר להשיג, מאשיר את הסלט הצמחוני הזה בעוד קצת חלבון מן החי. אני רוצה לתת לכם את מתכון סלט האוליביה של לריסה פרומקינה, אמא של אניה וון ברמזן. הוא קלאסי, אבל עם שכלולון קטן. השכלולון הוא שרוטב המיונז מעורבב גם עם יוגורט. יכול להיות שזה כי באותה תקופה היה חסר קצת מיונז ופתאום היה שפע יוגורט, ויכול להיות שזה גם מקליל מעט את רוטב המיונז, וגם לתוך הסלט לריסה פרומקינה קוצצת תפוח ירוק אחד וגם סלרי, וזה מוסיף לסלט עוד איזה נגיעה של פריחות ירקרקה שהסלט הרוסי המעוך והדשן הזה יכול בהחלט להרוויח ממנה. אז איך מכינים סלט אוליביה? תזכרו שזה סלט הכל. אני אתן רשימה מאוד ארוכה של מצרכים שאחר כך פשוט מערבבים אותם בקערה. תזכרו, אתם לא צריכים לרשום, כל הרשימה נמצאת באתר שלי, אבל אל תרגישו מחויבים לכל המצרכים שברשימה, ותרגישו חופשיים גם לאלתר. אבל הנה הבסיס. 3 תפוחי אדמה כלופים, קצוצים לקוביות קטנות ומבושלים עד שהם רכים. 2 גזרים כלופים, קצוצים לקוביות ומבושלים. 1 תפוח גרני סמית, קצוץ לקוביות קטנות, בלי הקליפה. מלפפון אחד, בלי הזרעים וקצוץ. 2 מלפפונים חמוצים, קצוצים לקוביות קטנות. 3 ביצים קשות, קצוצות דק. 400 גרם אפונה, וכפי שמדגישה אניה וון ברמזן, רק מקופסת שימורים, כן? חלילה להתפתות למשהו טרי בבישול סובייטי. 2 בצלים ירוקים קצוצים דק, חופן גדול של שמיר קצוץ דק, חזה עוף אחד, קצוץ לקוביות ומבושל פשוט במים, חלוט, מלח ופלפל. את כל הדברים האלה אתם שמים בקערה ומערבבים, ואז מכינים רוטב מ3 כפות גדושות מאוד של מיונז. אניה וון ברמזן השביעה אותי, אני התיידדתי איתה מרוב שאני מעריץ את הכתיבה שלה, אז נסעתי אליה הביתה והיא הכינה לי את הסלט הזה אצלה במטבח, היא השביעה אותי להשתמש אך ורק במיונז אמיתי, לא מיונז דיאטטי, מיד באתי הביתה ועשיתי את זה עם מיונז 5%, יצא מעולה. אז 3 כפות של מיונז, גביע אחד של יוגורט, מיץ מלימון אחד ועוד קצת מלח. את כל אלה מערבבים, שמים על הסלט, מערבבים את הכל ביחד וקצת מקביצ'ים. אניה בסוף קצת מועכת את הסלט, היא אמרה לי שהוא יהיה מעוך כמונו הרוסים. ככה זה נאמן לנו. אתם לא מתארים לעצמכם כמה שהסלט הזה טעים. זה מקרה קלאסי שהשלם גדול בו מסך חלקיו, וכפי שראיתם, יש פה הרבה סך של חלקים, אבל השלם מתקבל משהו כל כך מנחם וכל כך דשן וכל כך מסביע ושנשמר היטב במקרר 24 ואפילו 48 שעות, שיחוק. לסיום הפרק הזה אני רק אגיד לכם מה ענתה לי אניה כששאלתי אותה מה האוכל האחרון שהיא רוצה לאכול עלי אדמות, ככה ברגע האחרון בחייה מה היא תרצה לאכול, שתראו איזה מלכאי. היא חשבה לרגע והגברת כתבה ספרים על אוכל שזכרו בכל האיתורים הכי חשובים של כל תחרויות הכתיבה וכו' וכו'. היא נחשבת למבחירות כותבות האוכל בעולם. חשבה לרגע ואמרה, אני חושבת שהייתי רוצה לאכול פלמני. פלמני זה הרביולי של הרוסים. אבל אז היא תפסה לי את היד ואמרה, אבל תבטיח לי שזה, שיהיה פלמני מהסופרמרקט, אלה שבאים קפואים, לא של מסעדה, לא של מסעדה. כי זה אוכל רוסי. הוא צריך את הפשטות, את המעט גסות, את המעט עוני שיש בו, וזה מה שהופך אותו לחזה שיחוק. כל המתכונים וכל פרטי המסעדות נמצאים באתר שלי, foodspy.co.il, foodspy.co.il. לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה להודות לגיא בינון על העריכה, לרן לוי העורך הראשי שלנו, לשרה סילבצקי מנהלת הקהילות, אביב שם טוב מנהל המחירות, איתמר סוויסה מצוות ההפקה, ודני תימור המנהל העסקי. עד כאן אוכל ישראל, אני גיל חובב, שלום שלום.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.